כותבת גדול ו... ולא עוזר. אז אני לא אסתכל. אני אתחיל... בקריאת המטה סוטרה. אנחנו כל כך הרבה מדברים ו... בעצם נשענים, אנחנו נשענים על, על תרגול שניתן לפני 2500 שנה, ניתן בסיטואציה מסוימת, יש הרבה מאוד סוטרות. ועכשיו שהבודה לימד, מעל 40 שנה, אז לראות כמה הלימוד הזה, איך כל לימוד, ואפשר להבין למה, מה שנקרא, התרגול הבודהיסטי הוא מאוד רחב. אבל בואו נראה רק נקודתית את הסוטרה הזו. נקרא הדרשה על אהבה חברית, על המטה סוטרה. התרגום הוא של קרן ארבל. כך צריך לעשות המיומן במה שטוב. לאחר שהבין את הדרך אל השלווה, עליו להיות בעל יכולת ישר הגון לגמרי, בעל דיבור נעים ומתון ולא יהיר, עליו להיות שבע רצון ומסופק בקלות, עם מעט חובות ואורח חיים פשוט, עליו להיות חכם, בעל חושים שלווים, צנוע וללא תשוקות למשק בית. אל לו להתמכר למשהו חסר ערך, אשר יגרום לחכמים לדבר עליו בפני אחרים. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, נינוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר יהיו, המפוחדים ואיתני הרוח, ומבלי לפסוח על אף אחד מהם, אלו שהינן ארוכים, עצומים, בינוניים, קצרים, קטנים וגדולים. גם אלו הנראים ושאינם נראים. אלו שחיים רחוק או קרוב, אלו שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. ושלעולם לא יוליך שולל אחד את האחר ולא יזלזל באחר בכל מצב שהוא. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר, אם מתוך מחשבה של עוינות או כעס, כשם שאם תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד, כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבולות. לכל היצורים החיים, יש לטפח בליבנו אהבה חברית אינסופית אל העולם כולו, למעלה, למטה ולמה שביניהם. ללא מכשול, ללא תינה וללא עוינות. אם בעמידה, הליכה, ישיבה או שכיבה, עד שהכהות איננה. כך הוא מתרגל לתשומת הלב הזו, שעליה נאמר, זו דרך החיים הנעלה כאן ועכשיו. מבלי ליטול על עצמו השקפות מוטעות, בעל מוסריות וראייה חודרת, הוא נוטש את התאווה להנאות החושים, ולבטח לא ייוולד שוב ברחם אם. שפה ותרבות שאולי קצת זרים לנו, אבל אם אנחנו רואים, קוראים, מבינים בין השורות, אנחנו יכולים לראות שלא מדובר רק במטה, הוא מדבר בכל החלק הראשון גם על העניין בכלל של הטיפוח, של השחרור, שאני אגע בזה הערב, אוקיי? ככה, איך? באמת התרגול שלנו, שהוא נראה, אוקיי, התרגול שלנו שהוא נראה לא כאן ועכשיו ולא קשור למשהו שאנחנו מכירים בתרגולים אחרים, בטח ובטח של הויפאסנה שמאוד אחר, שכאילו יש תחושה שהמקום הזה מאוד ישיר, שהתרגול הוא מאוד ישיר. הוא אפילו אפשר לומר, אם נסתכל מזווית אחרת, הוא כאילו משתוקק למשהו מסוים, הוא מעדיף דבר אחד על האחר, אוקיי? גם הבודה דיבר על העדפה של מה לטפח ומה לנטוש, בעצם על זה הלימוד כולו. על מה אנחנו מטפחים לאורך הדרך. בימים האחרונים, מילה שעולה פה הרבה מאוד היא המילה אהבה. וזו מילה שהיא בתרבות שלנו, ביום יום שלנו, היא תאונה. היא לא מילה פשוטה, היא לא מילה שאנחנו מרגישים שכשהיא נאמרת, ותחשבו מה קרה בפעם האחרונה שמישהו אמר לנו שהוא אוהב אותנו. כאילו, באמת, מה קורה לנו? אם זה הספקות ואם זה הפחדים, ואם השאלה אז מה הוא רוצה ממני? Okay? יש הרבה מאוד חשדנות, וזו מילה באמת, באמת, באמת תאונה, ולכן מטה, אני רוצה קצת ככה לדבר על זה, היא משהו אחר מאהבה, כמו שאנחנו מכירים אותה. היא אחרת. היא איכות שמדברת הרבה יותר על המקום הזה שמוכן להיפתח, שהוא מוכן לגעת, שהוא מוכן להיות נגיש, להיות קרוב. אז אני אתן עכשיו ככה קצת על כל אברהם אביארה, על כל ארבעת האיכויות הלב שהזכרנו אותם, ואני אתן את הרצף של מה האיכויות הללו ובמה הן שונות אחת מהשנייה ומה הדקויות של השינוי. אז אני אמשיך לגבי המטה ואני אומר שהמטה היא איכות בעיקרה של קרבה, okay? של היכולת להיות ידידותיים. זאת אומרת, בואו נחשוב מה זה שאני ידידותית לעצמי או קרובה לעצמי ולסביבה. אמרתי, אתמול הזכרתי ככה את אמרתי משהו אקולוגי, אבל זה בדיוק ההפך. אם אני אגיד את ההפך, אז אולי יהיה לנו יותר קל. זה ההפך מניקור, מזרות, אוקיי? ממשהו שמבדיל את עצמו, מפריד את עצמו מהסביבה, נזהר מהסביבה. עכשיו, באנושיות שלנו, של לב שהוא פתוח וסגור ונזהר ומתגונן ונפגע, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין ולראות, גם אפילו לסרוק בפנימיות שלנו. לאיזה מקומות, אם בכלל אנחנו הולכים פתוחים לגמרי, באיזה מקומות אנחנו פתוחים, מרגישים קרובים, ולאיזה מקומות אנחנו יודעים ואותים על עצמנו את המקום הזה שצריך להיזהר, כאילו כן, תחושת סכנה. עלולים להיפגע. והמקומות שאולי ברירת המחדל של הלב שלנו זה ניכור וזרות. ולא כי אנחנו לא רוצים להיות קרובים, ולא כי אנחנו לא רוצים להיות ידידותיים. אני חושבת על עצמי, וככה אני אומרת, באמת בכנות, הרי השאיפה העמוקה, ואני חושבת שאני בטוחה שרבים מכם תזדהו, שהשאיפה העמוקה שלנו זה לחוש שהמקום, כאילו להיות ידידותיים ולהיות באיכויות שהחלק הרך שלנו והאוהב בא לידי ביטוי יותר. בא לידי ביטוי יותר. ובמקומות שאנחנו לא, זה סוג של, אצלי זה חוויה של החמצה. חוויה של, כאילו, אנחנו נשארים איזו חוויה של החמצה. שיכול להיות שפספסנו משהו. שלמעשה, משהו בנו לא בא לידי ביטוי. החלק הזורם, החלק של החיים הרגשיים, ואפשר אפילו לומר, כן, הרוחנים, לא בא לידי ביטוי. באותו רגע לא נתנו ביטוי לרוח שבנו. אם אני באמת אסתכל, אז מעבר לגוף נפש יש לנו את הרוח וההתגלמות שלה, היא באופן מטאפורי בלב, אבל זה הביטוי. אז אני חושבת שאמרתי את זה בערב הראשון, שנסתכל טוב על רוחניות, ואני לאורך השנים בטח ובטח אומרת את זה, אנחנו רואים לאיזה אנשים אנחנו מתחברים, למי אנחנו מאמינים, וזה הרבה פעמים אם נחקור את זה טוב, אנחנו נראה מה אנרגיית הלב. לא מה החוכמה שבראש. אז בסדר, אז יש משהו אינטלקטואלי שמאוד מושך. אז יש אנשים שנבחר להיות, כן, לקבל מהם את האינטלקטואל והידע והכל, אבל בסופו של דבר, אם נראה עד כמה מה שאנחנו רוצים זה את המקום הזה, זה להרגיש את החיבור הזה. אז בעצם מה שאנחנו מטפחים פה זה את השאיפה הרבה יותר עמוקה שלנו לחוש את הזרימה הזאת של הלב. ויש את האמביוולנטיות שאנחנו חווים על הקרית, את כל מה ש... כן, הלמה לא שעולה, שזה חלק מהתהליך של חופש. אז המטה כאהבה חברית היא לא אהבה, כן, וגם הבודה מאוד עשה שם, עשה את ההפרדה, והוא גם אמר, שהאויב הקרוב למטה זאת אהבה, המילה אהבה, אבל אהבה רומנטית, זו אהבה שרוצה משהו, זו אהבה שמותנית. זה אהבה שאומרת עם אז. זה אהבה שצריכה לתת לי איזשהו סיפוק. איזשהו סיפוק. אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאנחנו לא מגדירים את זה אהבה, ואנחנו רק אומרים מערכות יחסים, אבל משהו בי, כן? ומשהו בי... כל הזמן רוקד את הריקוד הזה, האם... להתמסר, להיות פתוח, לתת שם, או לא, אני קודם כל אחכה לצד השני ולראות. ותחשבו על החופש הזה, בואו נראה, זה החופש של המטה. אני לא מדברת כרגע שוב על אהבה בקשרים רומנטיים, שזה הדבר העיקרי שאנחנו מכירים הרבה פעמים באהבה. זה ההקשר הראשוני, זה לא שם. זה הרבה יותר בקרבה, ביכולת שלנו לחוש ובכלל באפשור, זה אפילו לא יכולת, זה המוכנות שלנו לאפשר לחוש קרובים ליותר ויותר אנשים בעולם. ואם אני רק אחזור לסוטרה, כאילו על מה שהבודה דיבר הזה, כן, תחשבו, הוא מדבר בכל עשרת הכיוונים. הוא מדבר אלה שנולדו ואלה שעוד ייוולדו. זאת אומרת, אלה שייוולדו זה מראש אנחנו בקרבה והתיידדות. אוקיי? קטנים או גדולים, לא משנה מה, לא משנה איזה יצור. כשברירת המחדל, מדובר פה על ברירת המחדל של הלב, וברירת המחדל של הלב כאיכות של קרבה, היא עוצמה מאוד גדולה. בעיקר, בעיקר היא איכות חיים מאוד גדולה. וכדאי שנזכור, אנחנו לא עושים את זה כאן בשביל האחר. נכון שזה נתפס ככה, שאנחנו מכניסים דמויות ונדמה לנו שאנחנו, כן, עושים את התרגול הזה עבור האחר. לא, זה ממש עבור החלק הפנימי שבנו, שכשהוא מקובץ לאפשר שם את הפתיחות. האויב הקרוב, כמו שאמרתי, זה אהבה רומנטית, האויב הרחוק זה כמובן השנאה. Okay? החלק שמפריד, שמשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהפריד, זה לא רק התנועה הזאת, זה גם כמה אנרגיה אקטיבית באי אהבה, בריחוק, בסלידה. למעשה, המטה, זו אותה אהבת חינם שמדובר עליה ביהדות. כל, כן, חורבן הבית. זה הטיפוח. של מה זה המושג הזה, אהבת חינם? אוקיי? זה הטיפוח הזה. זה הטיפוח של קרובים בעד ידידותיים מאשר נפרדות. כן? זה משהו שהוא הרבה יותר מאוחד מאשר נפרד, הרבה יותר מרגיש קרוב מאשר מרוחק ומנוכר. או זר. ויש משהו בעולם שלנו, ולצערנו יותר ויותר אפילו פה, של ליצור את ההפרדות כדי להרגיש ביטחון. אנחנו כל הזמן יוצרים הפרדות. כמה הפרדה כביכול, כמה האשליה הזו של הפרדה כביכול כדי ליצור ביטחון. עכשיו, ביטחון לא נוצר על ידי הפרדה. אז אנחנו מפרידים עמים, לאומים, מגדרים, דתות. אוקיי? ותסתכלו רק בחברה שלנו כמה התנועה הזאת, כתנועה שמתודרת מפחד כמובן, כמה התנועה הזאת תופסת יותר מקום. אבל אנחנו כאן, והטיפוח הזה יש לו משמעות. אני רוצה לתת עוד פרספקטיבה שהיא תתחבר מאוחר יותר לתוך הטיפוח הזה. וזו הפרספקטיבה של הדרמה כולה. והפרספקטיבה של אנחנו, אם ניקח את התרגול ואת כל מה שלימד הבודה, שהוא דיבר על הסבל והקץ לסבל, ונראה עד כמה הדיבור הוא על, כן, הידיעה, שבעצם בתוך התודעה של כל אחד מאיתנו, יש מה שנקרא שורשי סבל. שורשים שיוצרים את הסבל. הסבל לא בא מהביוגרפיה שלנו, היא באה מעצם הקיום. Okay. וההגדרה של שלושת שורשי הסבל, זה החלק של הסלידה, התוקפנות של התודעה, כן? החלק הסולד, התוקפן של התודעה, בילדין, זה מה שנקרא זרע הפורענות. בגלל שזה מצוי, כן? השורש הזה מצוי, אנחנו יכולים לראות את האלימות בעולם. האלימות לא הייתה קיימת אם זה לא היה מצוי בתוך התודעה. יש את השורש השני, שהוא השורש של התשוקה, הצמא התמידי, חלק הזה שכל הזמן משתוקק וצמא לעוד. זה עוד שורש. כן, שזה לא מספיק. אנחנו צריכים מזה עוד, עוד כוח, עוד שטח, עוד אנשים, עוד כסף, עוד, עוד, עוד. עוד תנועה בעולם מאוד גדולה. נזכור שכל תנועה שקיימת בעולם היא קיימת בתודעה האנושית, היא לא קיימת משום מקום. ולכן יש משהו שבתרגול הזה אני באופן אישי מאוד אוהבת ומוצאת, כי אם אנחנו יודעים לראות את זה בתודעה הפנימית, איך זה בא לידי ביטוי, אז אנחנו גם יכולים להיות ולראות את זה יותר נכוחה בעולם. והשורש השלישי הוא השורש של האשליה, של הבלבול, של הבורות, של אי הידיעה. בואו רק נתייחס למטה, אפילו כל הטיב, אני עוד לא מגיעה כן, ליכויות האחרות, אבל רק המטה, נראה איך המטה כטיפוח. והרבה פעמים מי שזה לא הריטריט ראשון שלו של מטה, אני הרבה פעמים, הדימוי שלי זה טיפוח של גינה. כן, שאנחנו מטפחים גינה. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים בויפאסנה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מוציאים את השורשים של העשבים שאנחנו לא רוצים. כמו מה שהזכרתי כרגע, של התוקפנות, של אי הנחת, הרצון לעוד, כל מה שאנחנו מוצאים שהוא, כן, התוקפנות כמובן, זה גם הכעס והסלידה והלא נעים והלא רוצה והדברים שאנחנו רוצים להשאיר מאחור, כי קשה לנו להיות איתם, והתוקפנות שיוצאת מזה. אז איך, וכמובן התשוקה, שכל הזמן אנחנו רוצים משהו אחר, התודעה הזאת הצמאה שרוצה לדבר, את הדבר הבא ולא מסופקת בקיים. ובתרגול של הויפאסנה אנחנו פשוט, יש לנו את האפשרות להוציא את השורשים האלה של העשבים. של אותם עשבים, של שורשים שעליהם דיברתי כרגע. והמטה זוכרת שיש גם דברים אחרים, שזה לא רק, לא רק השורשים של איבה וסלידה ותוקפנות ותשוקה, אלא שיש מה לטפח, שבגינה הזאת יש דברים נוספים מלבד הסבים שוטים, או לא שוטים, פשוט הסבים. שיש שם זרעים ויש שם פקעות ויש שם צמחים להשקות ויש פירות. יש פירות ויש פרחים, יש, הגינה הזאת היא יותר. שיש עוד מלבד השורשים של הסבל. יש גם טוב בסיסי, יש את טבע הבודה. וזה מה שאנחנו עושים כאן. וכמובן שכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו פוגשים גם את אותם שורשי סבל. אנחנו פוגשים אותם כי הם נמצאים בכל מקום בפנימיות שלנו. הם נמצאים כי הם האנושיות שבנו. אז אני אומרת את זה כי כדאי לראות שהדברים קורים, ואמרתי שזה קצת יותר עדין ומסתורי איך הדברים מתרחשים בלב התודעה כשאנחנו פשוט רוצים לטפח. אני רוצה לעבור לאיכות הנוספת באברהם אביארה, וזו איכות של החמלה, סטיבן דיבר עליה אתמול קצת. והאיכות של החמלה היא מבוססת על האיכות של המטה, היא מבוססת על היכולת שלנו לייצב את הלב באופן פתוח, בקרבה. קודם כל, זו התשתית. התשתית היא הקרבה. הקר, כן? יש את המילה הזאת, קר, היכולת להיות בקרבה, כן? ולנוכח כאב, לנוכח סבל. זאת אומרת שהיציבות של הלב באופן פתוח, להיות קרוב, להיות, לחוש את הקרבה הזאת ולגעת ולהיות בלב פתוח גם כשיש סבל. ואנחנו יודעים ששם, ואנחנו רואים את זה כאן, מה קורה לנו כשיש מוצפות, כשיש כאב, שבא סיפור. באיזה מהירות התוקפנות שלנו היא פנימה וחוסר יכולת לקבל ולהיות ברקות שם, הקיבוץ. ואנחנו יודעים בעיקר מה קורה לנו בחיים, יש לנו כמיהה מאוד גדולה. אנחנו ננגעים מסבל, אנחנו רוצים לעזור לאנשים שחווים קושי. ואז אנחנו רואים שקורה לנו משהו בפנימיות. משהו שמרגיש לא נעים, אני לא יודעת איך לפנות, לא נעים, היא חווה את זה. אז מה אני אבוא להגיד לה? הרבה מבוכה. הרבה מבוכה והרבה מאוד פחד. הרבה מאוד פחד. אוקיי? והחמלה היא אותה איכות ממשיכה. והיא גם כאן היום, היא ש... תרגל עם חבר שחווה קושי, כן? חבר שיש איזשהו צורך בחיים שלו, חווה משבר, ואם יפניתם, אז זאת האיכות. המוכנות להסכים להיות בלב פתוח לנוכח קושי, לנוכח כאב. וגם כאן אני מרגישה, שוב, זו שאיפה שלנו האנוש, מאוד, מאוד אנושית. ובמצבים מסוימים, אתם יודעים, זה מין נקודת משבר כזו שאנחנו קצת משתבללים לפעמים. משהו קורה לנו. אוקיי? אז האיכות של החמלה זה עדיין היא במקום של לייצב את הקרבה, את הידידות, כן? גם בזמן של כאב, של משבר, של סבל. ומכל סוג שהוא. מכל סוג שהוא. גופני, רגישי. האויב הקרוב זה מה שנראה כמו, אבל זה לא בדיוק, ואני כבר לא בטוחה, כי יש למילה הזאת כל מיני. זו המילה רחמים, ובעיקר לא כי מילים הן מילים, והשאלה מה אנחנו עושים ואיזה שימוש אנחנו עושים בהם. בדיוק קראתי בספר שכתבו על מפגש שהיה בין הדלאי למה לדזמונד טוטו, אתם מכירים איך זה נקרא ספר העושר? שהדלאי למה אומר שם שבעצם המילה רחמים באה מהמילה בעברית רחם, עד כמה, כן, זה הרחם האימהית. אז שאלה, כי השאלה היא מה המילה רחמים ואיזה תנועה רחמים. וכשאני אומרת אני מרחמת, אז מה קורה בלב? זה מה שמשנה. הרבה פעמים מה שקורה בלב זה שהוא מתנתק, הוא חש את הכאב אבל מתנתק, לא יכול לפגוש, כן, מסתגר. נמצא ככה, קשה לפגוש מה שנקרא בגובה הלב, כן, ברחמים זה שהרבה פעמים אני אומרת אני מרחמת עליו ואני עושה איזה משהו מתוך רחמים, ורוב הפעמים זה מגיע מהקושי שלי פשוט להיות שם ברטט של הכאב. ואם נראה בתרגול שלנו, עד כמה בתרגול הזה שאנחנו בשתיקה עם הגוף, עם מגוון גדול של תחושות ורגשות וסיפורים פנימיים. הכאבים עולים, הסיפורים שלנו עולים, החיים עולים, הכל נמצא שם. הכל מצוי פה. בגוף תודעה זה המיקרוקוסמוס של המציאות. כל מה שמצוי בחוץ מצוי כאן. ולכן המקום הזה כטיפוח, היכולת הזו לבוא ולשים, אם באופן מטאפורי ואם באופן ממש פיזי, את כף היד על על עצמנו ברגע של קושי וכאב, מאוד קל לנו לבוא ולהתנתק מעצמנו באותו רגע. ואני מניחה שחוויתם את זה אתמול, היום. החלק שמתנתק מעצמנו, כי אנחנו קצת מתנתקים ומתנקרים לכאב הזה כשאנחנו חווים אותו, להצפה. יש משהו הרבה פעמים בהצפות רגשיות. ולכן לא משנה אם יהיו שם מילים ויהיה קשב לנשימה או לא, אבל תנועת יד הזאת היא שאפשר להניח רק כדי לא להיפרד באותו רגע מעצמנו. כדי להסכים להיות בקשר עם הפנימיות שלנו גם בזמן של כאב. גם בזמן שממש קשה לנו ואנחנו לא מבינים מה קורה ואנחנו אולי מבולבלים וכועסים. ולמה באתי ומה אני צריכה את התרגול הזה. ובויפאסנה יותר שקט ויותר טוב. אנחנו שוכחים כמה סבל יש בויפאסנה. איזה מזל. אוקיי. אז זאת התנועה, זאת תנועה שהיא לא משנה איפה היא. אם זה בויפאסנה במטה או בחיים. זה היכולת להיות עם הביטוי הזה של אי נחת, אם ניקח רק את ה... קטן הזה של סבל, נקרא לו עם אי נחת קטן, המוכנות שלנו להיות בקשר עם אי נחת, המוכנות שלנו להיות בקשר עם כאב, המוכנות שלנו להיות בקשר עם עצב, עם תוקפנות, אוקיי? עם אי סביעות רצון. אז זאת החמלה, והחמלה אנחנו יודעים כבר מאוד 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 פופולרית מאז שהדלי למה החליט שהיא צריכה להיות יותר פופולרית בעולם. זה עושה הרבה מאוד דברים לטובת העניין. אז יש משהו באותנטיות. ובאותנטיות זה היכולת קודם כל פנימה. בדיוק באותה כף יד רכה, אם היא תהיה מונחת ואם לא, אבל אותה מיומנות של תודעה להגיד זה בסדר, אני איתך, אני איתך. המשהו זה מיומנות, זה חלק מבכלל, כל התרגול הבודיסטי זה חלק מהגישה שלו. זה חלק מהגישה. אנחנו אמנם חושבים שיש משהו בלרצות יותר וכמה שנהיה יותר תקיפים עם עצמנו ויותר נרד על עצמנו ויותר נדרוש מעצמנו, נשיג יותר. במקרה הזה זה לא ככה. יש משהו בללמוד להיות ברכות. בכלל אני יכולה לומר שמתוך החוויות שלי בתרגול הזה, פתאום אנחנו יכולים לזהות שיש איזה מישהו, אני אומרת את זה הרבה פעמים, יש איזה מישהו שמנהל לנו את הפנימיות, שאנחנו צריכים להשביע את רצונו. ואם אנחנו לא פחות מ-100% מושלמים, זה לא מתקבל. זאת אומרת, יש משהו של איזה רודן פנימי שמלכה אותנו, בהצלפות קטנות כאלה, כאילו, שלא נהנה יותר מדי, שלא נתרווח. משהו כל הזמן אומר, תראי, אבל את לא ככה ואת לא ככה, אוקיי? אז גם עליו אפשר ככה קצת להרגיע, להגיד לו הכל בסדר, אוקיי? רק לשים לב את כמה הוא מנהל אותנו, את כמה מקום אנחנו נותנים לו ומאמינים לו. ונכון שזה קשור לחינוך, אבל זה קשור הרבה מאוד להרגלים וקשור לכמה מקום אנחנו נותנים עדיין לחלק הזה ששורשי הסבל, כי זה קשור, וזה קשור גם למערכת ההישרדותית של התוקפנות ושל אי הסביעות רצון, אוקיי? זה הכל קשור. האיכות הנוספת, אני רק ארחיב עוד קצת, נגיד עוד משהו על חמלה, ברוחב, כן, שאנחנו מדברים על איכות של חמלה, זה יכולת להיות עם כאב בכלל, כן, ושוב, לסבול עוד קצת, לא נורא. אם בכלל בנרדות וזה הסוג של האכפתיות הזאת, כן? משהו שזה לא רק מה שקורה בסביבה שלי, בעולם שלי, במגדר שלי, בלאום שלי, בדת שלי, אוקיי? להסכים לחוות סבל כסבל. והאיכות הנוספת היא האיכות שהבודה דיבר עליה, כאיכות שהיא מהירת התודעה, זה האיכות של שמחה. האיכות של שמחה, גם אם כרגע היא מרגישה מאוד זרה ומוזרה, זו שמחה מאוד מיוחדת. זו שמחה שהיא מביאה איתה, בעצם יושבת על שפע. היא יושבת על מה זה שמחה. השמחה יושבת, השמחה המסוימת הזו יושבת על תחושה של שפע. למה? מכיוון שזו שמחה, זה יותר, היכולת לשמוח בשמחת האחר. זה לא השמחה על משהו שקורה לי. זה לא הנקודתי שלי. זה לא משהו שקורה בדלת אמותיי, במשפחה שלי, לי, לעצמי, לגופי, כן? זה בדיוק כמו חמלה, דרך אגב. משהו שקורה בסביבה, ואיך אני עם הדבר הזה. אני תמיד אומרת, אתם מכירים את זה, מי שמכיר אותי יודע, שבעיניי אנחנו הפריירים הכי גדולים, שאת זה אנחנו לא מטפחים הכי הרבה. כי יש כל כך הרבה שמחות, כל כך הרבה שמחות, כל כך הרבה אפשרויות להיות בשמחה. כי התפיסה היא לא רק להיות נרעד עם הסבל בחמלה, אלא זה לשמוח בשמחה של האחר. זאת אומרת, ששמחה היא הרבה יותר נגישה, שכל שמחה של מישהו, ולהרבה אנשים קוראים טוב לו בחיים, לא רק דברים, כן? לא רק כאב וסבל יש בעולם. וכל דבר כזה היא כמו השמחה שלי. אתם לא מתרגשים מזה כמוני, אני רואה. לא מדבר עליכם הדבר הזה. אני, באמת, זה משהו ענק. עכשיו, הסיבה שזה לא מדבר, כי יש משהו בפנימיות שלנו שהרבה פעמים יושב על תפיסה שיש מעט מהדברים. חסר. והאמת היא שיש שפע. ויש שפע. אנחנו לא חסרים. עכשיו, מה לא מאפשר לנו לשמוח בשמחת האחר? מה לא מאפשר לנו כשמישהו קוראים לו דברים טובים? כי אם לא זה קורה, סימן שלי יהיה פחות. סימן שלי לא. כי יש מעט אהבות, מעט גברים, מעט נשים, מעט ילדים או הריונות. זאת אומרת, תראו מה קורה בתודעה. מעט ג'ובים טובים. כי אנשים הרבה פעמים אומרים לי, איך זה יכול להיות? אם הוא מקבל את העבודה שאני רוצה, זאת אומרת שלי לא יהיה, אני לא יכול לשמוח. זאת מראש הוא צמצם את עצמו, כאילו אין עוד ג'ובים טובים בעולם, יש רק אחד. ויש רק גבר אחד להתחתן איתו, ויש רק סיכוי אחד להיריון בשנה. ותסתכלו עד כמה זה מצוי. הצמצום הזה. וכמה קל לנו יותר, אני אומרת, אני לא יודעת אם, אני לא עושה כרגע, כנראה שזה גם משהו תרבותי, אני לא יודעת. אבל באמת, אני מנסה לחשוב, כי אולי זה משהו תרבותי, כי למה? איך זה תמיד שזה פתאום נדלק? מה, זה גם השעיה? יד נעלמה? גם את שמתי לב, יש לה שעה כזאת, שהאור מגיע. אז אמרתי משהו תרבותי, ותראו כמה תרבותית יש לנו את זה, בנושא של עין הרע ושמחה לעד וכל מיני כאלה, שזה בדיוק ההפך, ואין לנו את ה... אנחנו צריכים להסביר את זה, את המודיטה, קוראים לזה מודיטה. היכולת לשמוח בשמחת האחר. זאת אומרת, יש שמחה, וכשהלב פתוח, הוא נדבק בזה, בדיוק כמו עם הכאב. זה לא משנה. אוקיי? זה כשהלב פתוח, כשאנחנו מוכנים להיות, כי בדיוק כמו שאנחנו יכולים, שכאב יכול לגעת בנו, שמחה יכולה לגעת באותה מידה, אנחנו רק צריכים להסכים. צריכים להיות מספיק פתוחים. וזו התרגשות מאוד גדולה, זו שמחה שיש בה התרגשות מאוד גדולה. כשהבודה דיבר על זה, הוא דיבר על מודיטה והוא אמר שזה בדיוק כמו שיש לנו שמחה, כן? שמשהו טוב קורה, שהילדים האישיים מצליחים, תחשבו על זה. כאילו אין לנו שם נפרדות. הוא הצליח במבחן, אז זה אומר שזה... אין לנו את זה. עם ילדים זה נורא ברור, ברור. כן? יש אנשים שאומרים, טוב, זה הנחת שלנו, זה בגלל שזה נחת שלנו. אז יש משהו בניחוס הזה. אבל על אותה איכות, חשבו שזה נמצא על כל צעד ושעל. אני רוצה לעודד אתכם לראות את זה. באמת, איכות מאוד מאוד משחררת, מאוד מיטיבה. אוקיי. אוי, צריכה למהר. אוי, איזה קבוצות, רגע. אני אדבר על האיכות הנוספת והאחרונה של המטה, וזה שם המטה והויפאסנה נפגשים במקום של מה שנקרא השתוות הנפש. המקום של איזון, של שקט פנימי, של חופש. זה המקום. המקום של השתוות הנפש זה יכולת להיות עם הדברים, בפתיחות, מתוך איזון. משום מה, הרבה פעמים זה איכות שמפחידה אותנו, כי נדמה לנו שיש בזה אטימות או נמנסנס, משהו כזה כהה, אבל לא. זה מאוד ער, מאוד נוכח, מאוד שקט ומכיל. זה איכות מאוד רחבה שיכולה להכיל את כל הדברים בתוכה. אוקיי, שם גם הויפאסנה וגם המטה נפגשים באיכות הזו. לכן אני יכולה לומר, אני אומר שהויפאסנה, אם אנחנו הולכים בדרך, המטה קורית באופן טבעי, היא קורית. היא קורית שהשורשים נחלשים, כן? השמחה קורית, החמלה קורית, הכל קורה. ואני כאן רוצה מאוד להתחבר למה שסטיבן אמר אתמול. יש רק בעיה אחת. אנחנו לא במנזר. אנחנו לא עזבנו את הבתים שלנו רובנו, והחלטנו שלזה אנחנו מקדישים את החיים. ולכן אם אנחנו יכולים ללכת בשני הערוצים, בשני המסלולים, כן? ולטפח יחד, ולשחרר ולהשתחרר, ופה השחרור הוא בדרך הלב. זאת אומרת, כשאני אומרת את המשפטים, כל הרעדים האלה וההתנגדויות שאנחנו חווים, זה בדיוק מה שלא מאפשר את החופש. זה הדרך לחופש. איך זה לא המקום הזה, אני אומרת, וככה אני צריכה להרגיש. יש לנו מין תחושה, אני אומרת, ורבים מכם אומרים את זה, אין אפקט. לא נורא. זה בסדר. אבל לאט לאט אנחנו פוגשים את הבושה ואת הכעס ואת האשמה ואת האשמה ואת הטינה ואת הקנאה ואת הקורבנות. זאת אומרת, המון דברים שנאגרו לנו בחדרי הלב, באופן מטאפורי כמובן בחדרי הלב, בלב התודעה, שהם לא מאפשרים לנו חופש, הם לא מאפשרים את הזרימה הזאת. אנחנו כאילו לא מאמינים. יש משהו ש... כן, הספקנות הזו שיושבת שם בתווך. אבל זה חלק מהתהליך, זה חלק מהשחרור, הדבר. וכאן ההזמנה היא להסכים לראות את הרגש ולהיות איתו. להסכים לראות את הסיפורים שאנחנו מספרים על הרגש הספציפי, ולהניח לסיפור ולהסכים להגיד לרגש שאני איתך, או לתחושה המורגשת של הרגש. אוקיי? יש איזושהי תחושה שרגש יוצר, וזה האופן להיות איתו. ויכול להיות, ומי מכם שהתרגול הוא ישיר לו, ואתם מוצפים ממנו, אפשר גם להרפות מהתרגול. חלק מהרקות, זה גם לדעת מתי להרפות. לדעת מתי לעצור, לדעת מתי לנוח. צריכים למצוא את הדרך שלנו, כל אחד את הדרך שלו, באיך אנחנו מתרגלים. ואם זה ישיר מדי, כפי שנאמר, תרפו קצת. אבל כן תסכימו להיות עם רכות וקבלה. עם ובלי משפטים. נראה לי to be continue, יש לי עוד מה לומר, אני אסיים אבל. תמיד מאוד חביב, אם התחלנו עם הבודה, אני אסיים גם. זה אולי איזה זר, זה, יכול להיות שזה יהיה לנו זר תרבותית, אבל אני הרבה פעמים אומרת, אם הבודה אמר, הוא יודע מה שהוא אמר. אני... התועלת שבתרגול מתה. אתה תישן בקלות. אתה תתעורר בקלות. יהיו לך חלומות נעימים. אנשים יאהבו אותך. זה מאוד מדבר על הרדיאשן הזה, כן? יש משהו שקורן. מלאכים יאהבו אותך. מלאכים ישמרו עליך. לא תיפגע מסכנות חיצוניות. פניך יהיו בהירות, שנקרא קליר, כן? וקורנות. המחשבות שלך יהיו שלבות ורגועות. אתה תמות ללא בלבול. אתה תיוולד בעולמות מאושרים. אז זה בפרספקטיבה של הבודה על העולמות השונים והרבדים השונים, אבל יש משהו שאם אנחנו בפתיחות כזו והדברים זורמים, אז אפשר להבין במה מדובר. אז תודה רבה, אנחנו נשב דקה.